בוקר טוב. אנחנו שכנים מבחינת קרבת היישובים, סך הכל 20 דקות נסיעה. ובאמת אני ככה מרגיש זכות לעמוד לפניכם ולדבר. נדמה לי שביישוב הזה זאת בפעם הראשונה, שייכים קצת ליישובי גב ההר עם כל הקרבה. ונתחיל את הנושא שלנו. הנושא כפי ש... חשבתי לנכון לדבר עליו, הוא זמן חירותנו. ואני אפתח קודם כל בעניין של הזמן. המהר"ל בנצח ישראל, בספר של נצח ישראל, בפרק ח', הוא למעשה שואל שאלה, וגם עונה תשובה. השאלה היא, האם השמחה שאנחנו מצווים עליה בחודשי ניסן, בחודשי אדר וניסן, באדר זה נאמר במפורש במגילה, בחודש שנלפח להם, מיגון לשמחה ואבל יום טוב, זה מופיע גם בהלכה, בהלכות הפורים, שמי שיש לו דין עם אקום, אז רצוי שיכוון את המועד של הדין הזה לחודש אדר. חז"ל, יש מקורות מאוחרים יותר שאומרים שהכוונה לאו דווקא לאדר, אלא גם לחודש ניסן, יש תקופה שנקראת תקופת ניסן, השנה מחולקת לתקופות. תקופת ניסן שחוזרת אחורנית גם לאדר, ממשיכה הלאה גם לאייר, לפחות חלק מאייר. האם השמחה שאנחנו מצווים עליה בחודשים הללו, והעצב, מיעוט השמחה, שאנחנו גם כן מצווים בחודשי הקיץ, חודשי תמוז ואב, שגם כן מופיע בהלכה, בהלכות אישה באב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, שוב הכוונה לאו דווקא ב... באב, אלא גם חודש תמוז, שבו התחילה בפועל המצור על ירושלים, בפועל. האם השמחה והעצב הם בגלל מה שקרה באותם ימים, הנס נס פורים, או יציאת מצרים, בחודש ניסן, ומיעוט השמחה שאנחנו גם כן מחויבים בה, כפי שאמרתי מקודם בהלכה, שומר... פי מה שומרת ההלכה בחודש אדר, שמי שיש לו דין עם אקום משתדל שיהיה, זה יהיה בחודש אדר, גם ניסה, אז אומרת ההלכה שההפך הוא הנכון לגבי חודשי תמוז ואב, חודשי הקיץ. אז שוב, האם השמחה ומיעוט השמחה שאנחנו מצווים בהם, הם בגלל מה שקרה, אנחנו הנס נס פורים או יציאת מצרים או חורבן בתי המקדש, בחודשי תמוז ואב, או בגלל שיש איזושהי תכונה, מהות מיוחדת באותם זמנים, שבגלל התכונה המיוחדת הזו, קרה מה שקרה. אתם יודעים? האם, שוב, האם השמחה היא בגלל, בעצב היא בגלל מה שקרה, או מה שקרה זה בגלל התכונה המיוחדת של הזמן? זו השאלה, והמהר"ל משיב על כך, בספרו נצח ישראל, שישנם תכונות מיוחדות במעגל השנה שלנו. וישנם זמנים שהם שייכים יותר לעם ישראל, מתאימים יותר לאופיו, למהותו של עם ישראל, וישנם זמנים שמתאימים יותר לאומות העולם. אלו הם הזמנים שמתאימים יותר לעם ישראל, שבו הוא יוצא בצורה חופשית יותר, זורמת יותר מהכוח אל הפועל, הוא מצליח בהם יותר. אלו הזמנים הממוצעים, הזמנים שיש בהם שיווי פחות או יותר, שיווי אקלימי, לא קר מדי, לא חם מדי, יש שיווי פחות או יותר בין היום ובין הלילה, אין ימים ארוכים או לילות ארוכים מדי. והזמנים שמיוחדים יותר, מתאימים יותר, שייכים יותר לאומות העולם, הם הזמנים הקיצוניים. הזמנים של שיא הקור, אמר עשרה בטבת, או שיא החום, עליו בעיקר מייחד המהר"ל את הדיבור שלו שם באותו פרק, שהם בזמני תמוז, תמוז ואב. והמהר"ל רוצה לומר שההתאמה של עם ישראל, הזמנים המוצעים, היא בגלל שעם ישראל, התכונה שלו היא תכונה ממוצעת. יש לו שיווי נפשי לעם הזה. הוא לא שייך לקצוות. ומשום כך, דווקא משום כך, הזמנים שמתאימים לו, הם הזמנים הללו הממוצעים. זאת אומרת, הוא מהר"ל גם משען שם על מה שאומר שלמה המלך, פסוק המפורסם, זמן לכל עת, אומר, לכל זמן ועת לכל חפץ, ומה לכל דבר שלו זה את הזמן שלו, ומה שאומרו חכמים בפרקי אבות, אין לך אדם שאין לו שעה, ואדם זה לא רק אדם, אלא גם עם, וממילה התשובה על השאלה ששאלנו בתחילה היא שהזמן, הזמנים המתחלפים במעגל השנה, הזמנים מיוחדים שחוזרים בכל שנה ושנה, וצריך לנסות ולחוות בהם את התכונה המיוחדת לזמן הזה. הזמנים שלנו, נאמר, של עם ישראל, הם הזמנים המוצעים כשאמרנו, זמנים שבהם המזג האוויר, האקלים, הולך ונעשה אביבי יותר, ממוצע יותר בין הקור שחשנו במהלך החורף ובין החום של הקיץ, וכך גם בזמני תשרי, ומשום כך בעצם ישנם החגים, נאמר שאנחנו חוגגים בתשרי ובניסן, אמרנו אם בגלל והמאורעות שקרו שם, מילא גם החגים, הם מחמת הזמן המיוחד שנמצא שם. אני לא רציתי להאריך, לא רוצה להאריך באמת בנושא הזה, זה נושא שאפשר להאריך בו, אני רוצה לעבור מעניין של הזמן לעניין של החירות. זה גם דף המקורות נמצא לפניכם, עוסק בעניין החירות. בוא נביט בדף המקורות שלפנינו. אתם רואים, מקור מספר אחד, אנחנו לא נעבור על כל המקורות. המקורות האלה נלקחו משיעור בישיבה שאנחנו מעבירים לפני פסח, ו... שורים בישיבה הם ארוכים, אין לנו את כל הזמן הזה. נתחיל עם קור מספר אחד. קור מספר אחד, כולם מכירים פרשת משפטים, והשאלה שאני רוצה לשאול, ולנסות לענות, היא מדוע התורה פותחת את פרשת משפטים, שמעשה היא הפרשה שעוסקת, היא מתחילה בפירוט הלכותיה של תורה, בפעם הראשונה, יש את עשרת הדיברות בפרשת יתרו, הפרשה הקודמת, שהם נעשה עיקרים גדולים של תורה, ומיד אחר כך מתחילים לעסוק בנעשה במשפטים, אלא המשפטים שעושים לפניהם. השאלה שפחות חשבתי לשאול, היא מדוע התורה פותחת דווקא בנושא של עבדים, עבד עברי ועמה עברייה. האם זה הנושא החשוב ביותר ש... עמד אז, עומד בכלל על הפרק, האם הנושא הזה, נושא שהיה שכיח, נושא של העבדים, היה כל כך שכיח בעם ישראל, שהתורה מוצאת לנכון, הקדוש מוצא לנכון, לפתוח בו, מיד אחרי עשרת הדיברות, את פירוט הלכותיה של תורה, זו השאלה, ואני רוצה לחדד את השאלה הזו, בשני המקורות הבאים, שנמצאים לפניכם. קודם מספר שניים, חסרים בו זה שתי שורות, נשלים אותם, הרמב״ם הלכות עבדים, הרמב״ם בהלכות עבדים אומר, קובע להלכה, שאסור לעבוד בעבד, באותו עבד עברי שקנית, שבית דין מכר לך בעצם, אסור לעבוד בו, מה זה עבודת עבד? אומר הרמב״ם, עבודה שאין לה קצבה, ועבודה שאין לה תכלית. שוב פעם, עבודה שאין לה קצבה, שאין לה משך, שלא קבעת לה משך זמן, בעבודה שהיא לא תכליתית, היא לא משמשת איזושהי תכלית כלשהי. זה, אולי, שני המשפטים שחסרים פה, ועכשיו הרמב"ם מביא דוגמאות לאותם מלאכות שאסור להביא באמת העבד. אומר הרמב"ם, תראו מקום מספר 2, מכאן אמרו חכמים, שלא יאמר לו לעבד, הדור תחת הגפנים עד שעבו, שרי לא נתן לו קצבה, אלא יאמר לו, הדור עד שעה פלונית, עד מקום פלוני. הרי אסור לעבוד בעבד עבודת פרך. אומר רמב"ם שעבודת פרך, זו עבודה הזו, עבודה כזו שאתה אומר, אתה לא קובע קצבה, קצבת זמן, לאותו אדם, כאן זה עבד, שאתה אומר לו, אתה מורה לו לעשות את המלאכה הזו, כי הוא לא יכול, אפשר להבין למה זו עבודת פרך, מכאן נפשית כמובן. יכול להיתכן שתפסיק לו את העבודה בעוד כחצי שעה, כמחצית השעה, בגלל שהוא לא יודע מתי זה, אז יש כאן מרקושי נפשי, הוא לא יכול לעמוד את כוחותיו, לסדר את כוחותיו. עד הזמן המיועד, וכן לא יאמר לו, חפור מקום זה, ואינו צריך לו. זו עובדה שאין לתכלית, ואפילו להחם לכוס של חמין. זאת ודאי מלאכה קלה ביותר, או לעצן או לצנן כוס של חמין, או כוס של במים חמין, ואינו צריך לו, אסור. ועובר עליו האדון בלא תעשה, שנאמר לו תרדה בו בפרך. טוב, למדת שנעשה לו על הדבר קצוב שהוא צריך לו. יש כאן המשך לגבי עבד כנעני, שגם לגביו צריך להיזהר, לא לעבוד בו, גם כן עבודות מסוימות, יש עבודה שיש בה ביזוי, זה הרבה אומר בהלכה זין, לא נקרא את כל ההלכות כמובן. הבאתי את המקור הזה לפחות, אני מדירה מקורות נוספים כאן, או הלכות נוספות ברמב"ם, במלכות עבדים, שיש קושי גדול להחזיק עבד, כי אתה צריך מאוד להיזהר, לא לעבור על האיסור הזה, על הלב הזה, שלא תרדה בו בפרך, על פי האפיונים שאומר הרמב"ם. בואו נדלג על הלכה ז' והלכה ח', נראה את הלכה ט', לפחות את חלקה. אומר הרמב"ם, כל עבד עברי, הוא אמה עברייה, חייב האדון להשוותן לו במאכל ובמשקה, בכסות ובמדור, שנאמר, מדור זו דירה, כי טוב לו עמך, כך הוראת התורה. מסביר הרמב״ם שלא תאתה אוכל פת נקי, והוא אוכל פת כיבר, פת לא נקייה, פת לא טובה נאמר. אתה שותה יין ישן, שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוחים, מזרון נאמר ככה, משובח של ימינו, הוא ישן על גבי הטבן, אתה דר בקרח והוא דר בכפר, וכו' וכו'. יש כאן עוד דברים נוספים שמביא כאן הרמב״ם. ומסיים הרמב״ם את ההלכה הזו, נאמר אותה בעל פה, אומר, מכאן אמרו חכמים שכל הקונה עבד כקונה אדון לעצמו. שהוא שמה יוצא מכאן? שאדם שקנה עבד, עכשיו רוצה, שהוא אמרנו, לקנות לעצמו חליפה. אמר ככה, חליפה מהודרת. הוא בא, והעבד הוא לוקח את העבד איתו, שיעזור לו לשאת, נאמר, את המצרכים שהוא הולך לקנות עכשיו, את הדברים שהוא הולך לקנות עכשיו. אז הוא בא לקנות, מבקש מהזבן את אותה חליפה, אז העבד מאחוריו מצביע לו ככה לזבן, פעמיים, פעמיים, שתי חליפות. כי אסור לעבד שנאמר ככה שיהנה באיזושהי הנאה כלשהי, כשהעבד לא נהנה מאותה, לא נהנה מאותה הנאה. על לא מיני אוכלים, ולכו שתוף כאן, לא דירות אפילו, אסור שהעבד יגור בדירה פחותה מאשר האדון, אלא רק דוגמאות. כתוב טוב לו עמך, אתה צריך להשוות אותו לתנאי חייך. אז לכאורה נאמר, כפי שאומרים גם חז"ל שם, כן, שכל הקונה עבד, כקונה אדון לעצמו, אז מי יקנה עבד? ולא רק אתה צריך להשקיע בו כל כך הרבה השקעות כספיות, אלא גם צריך להיזהר שלא תעבור עליו איסורי דאורייתא. אז נראה לפחות לפי הרמב״ם הזה שמציאות של עבד, להחזיק עבד, כנראה שזה קשה מאוד. לא נראה שתורה מעודדת, נאמר כך כל כך, את החזקת, את קניית העבדים, החזקת העבדים. נראה מקור מספר 3, כמובן, הבאתי את המקור הזה כדי לחדד את השאלה, ששאלנו מדוע התורה פותחת את פרשת משפטים שעוסקת, נאמר ככה, בתחילת התפרטות הלכותיה של תורה אחרי 10 דיברות, דווקא בפרשה הזו של עבדים, דיני עבדים. מקור מספר 3, שוב לא נקרא את כל המקור, קוצר הזמן, מקור מאוד מעניין. יש כאן איגרת, בבקשה, זה נלקח, כן, זה נלקח מספר שנקרא אחי גיבורי התהילה, של אור תפס, שהוא מביא איגרת שכתב שליח שנשלח מטעם הסנאט הרומי ל... מלכות יהודה, שעדיין הייתה מלכות, לפני שהרומים, שאנחנו נבין את הרומי אלינו, כן, מי שזוכר את ההיסטוריה, אלינו, אותם אחים חשמונאים, אורקנוס ואריסטובלוס, והוא שלח איגרת, הוא שלחו אותו לארץ כדי לבחון, האם באמת נכון לכרות ברית עם פה המלכות היהודית פה בארץ יהודה. אז הוא שולח איגרת חזרה למשלחים שלו. נקרא כך, הנה, תטמע, זה לשון האיגרת. הוא כך כותב למשלח שלו. אם תלמד לדעת כי ארץ זו אין דומה לה במיעוט עבדים. בעוד אשר אצלנו במפקד האחרון נמצאו 23 עבדים על כל אזרח בן חורין, ביהודה נהפוך הוא, ועבד אחד בה על 23 אזרחים. דבר זה סכנה יש בו, וחלל לרומי להסיח דעתה ממנו. הללו דרכם לשלח לחופשי כל עבד במועד קבוע, כן, בשנה השביעית, וגם המכה עבד לבעל עבירה יחשב. אם נזכור כי תרבות המערב כולה על עבדות היא עומדת, נבין כי שאלת היהודים אינה מכשלה מקומית בלבד. טוב, בואו, הדפים שערו אצלכם, תקראו לראות ההמשך, אבל נדלג קצת על כל החלק האמצעי, ונגיע לחלק האחרון. ולכן מסיים השליח, לינטולוס סילונוס הרומי, רואים בחלק האחרון, את סיכום המלצותיו בגרתו לסנאט במילים הבאות. היהודים, לעולם אין ייתן אמון בהם, לא יגשר גשר של הבנה ביניהם ולנו, אל בני המערב, כל המושכלות אצלנו על חירות האדם וכבודו זרים להם. היהודים, בכל הווייתם, סכנה הם לרומא, שכן מערערים הם על עיקר העיקרים של תרבות המערב על בית עבדים חופשי. אפילו הם מועטים, אפילו הם מסתפקים בארצם הזהירה, חלילה לנו מהשיח דעתנו מסכנתם, את המשפט המסכן, כן? אני חושב המשפט הנצחי. צר העולם מאכיל את רומי ואת יהודה גם יחד. טוב, זה מעניין, כן? עכשיו, הבאתי את המקור הזה, זאת איגרת מקורית דרך אגב, כדי שוב לחדד את השאלה, אם המציאות בעם ישראל הייתה של כמעט אפס עבדים, אומר ככה, שגם מחייה הלכתית, ראינו ברמב״ם, שלהחזיק עבד זה מסובך מאוד להחזיק, גם מבחינה ממונית מבחינתך, וגם מבחינה הלכתית, מאוד מאוד להיזהר, שלא לעבור על איסורים. אז למה התורה שוב פעם פותחת את פרשת משפטים? אמרנו, תחילת התפרטות הלכותיה של תורה, דווקא באותם פסוקים שעוסקים בהלכות עבדים. עכשיו, אולי מישהו כאן רוצה לומר תשובה על כך? מתוך, תסתכלו, אולי אני ככה, איך בישיבה רגיל לעשות לימוד משותף, אז תסתכלו רגע בפסוקים שלפניכם, מקור מספר אחד. רק שנייה, אני עוד רגע שנייה, אני תכוון עוד ככה במשפט מקדים, תסתכלו בבקשה בפסוקים שלפניכם, ונסו, תתבנו ככה בפסוקים, מה באמת התוכן של אותם פסוקים? עכשיו תוכן בולט מאוד ככה בפסוקים הללו. האם התוכן הוא הלכות עבדים? באמת הפסוקים עוסקים בהלכות עבדים, כפי ששאלתי? או, בבקשה? שמעתי? הלכות שחרור עבדים. רצית לומר, בבקשה? בסדר, אבל אני חושב משהו נכון, אבל מה שאמר כאן החבר, שבאמת התוכן כל כולו עוסק בשחרור עבדים. יש פה קריאה לחירות. בואו נעבור, נראה, כל פסוק ופסוק מדבר על כך. פסוק הראשון, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביל תצא לחופשי חינם. דובר על היציאה שלו לחינם. היציאה לחופשי. אם גם פה יבוא, גם פה יצא, אם בא לישאו ויצא אשתו עמו, דובר על יציאה שוב פעם, גם אחר כך יצא בגפו, ואחד כזה שלא רוצה לצאת, רוצה להישאר עבד, אז רואים עד כמה התורה מגנה את אותו עבד שרוצה להישאר עבד לעולם, כן, רציאת האוזן, וכפי שחזל מת אומרים, כפי שחזל מת אומרים, מסבירים פה, המדרש פה במחילתא, שרש מביא את דברי המחילתא של אוזן ששמע, למה דווקא רוצים את האוזן? שאוזן ששמע על הר סיני כלים בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים, אז הולך ובכל זאת עובר על מה שאמרתי, אז נרצה את אוזנו, וגם אחר כך לגבי המה העברייה, איך שהיא יוצאת, מה צריך לעשות בזמן היציאה שלה, וכו' וכו'. זאת אומרת, כמו שאמר כאן החבר, שהיא נותנת שהתורה מדברת בתחילת הלכותיה, אני אומר ככה, לפני שאתה נכנס לכל פרטי הלכות שבת, וכן הלאה וכן הלאה, הלכות נזיקין, כל שאר הדברים, אז החשובים, אז התורה אומרת, תהיה חופשי, תהיה בן חורין, אל תהיה משועבד, כי זאת, יש פה קריאה לחירות, כי רק שאתה בן חורין, למי שאתה משועבד, זה רק לקדוש ברוך הוא, רק כך אתה יכול באמת להשתבל ללכותיה של תורה, להיות עבד השם. אני חושב שגם תחילת, השולחן ערוך, אמר על פי הרמה לפחות, הרמה פותח את השולחן ערוך, רבי יושע איסרליש, כן? פותח את השולחן ערוך בפסוק מתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואדם שחי ככה בציור כזה, של שיבית השם בלי תמיד, זאת, אין לך בן חורין יותר גדול ממנו כמובן, הוא זה שיכול אחר כך להיכנס ולהמשיך הלאה, בלימוד ובקיום, הלכותיה של תורה. הוא לא משועבד למעשה לשום דבר. עכשיו, הבאתי כאן מקום מספר 4, אני חושב את ההלכות הידועות, אפילו לא נקרא בהם, אני חושב, נקרא אותם, הפרק המרכזי של הלכות תשובה של הרמב״ם, פרק חמישי, פרק שעוסק בבחירה החופשית, דברים עכשיו ידועים, הרמב״ם חוזר וחוזר בכל הלכה והלכה על העיקר הגדול, שאדם הוא בן חורין. יסוד החיים שלנו כבני אדם הוא הבחירה החופשית. הבחירה בטוב והבחירה פחות טוב, הבחירה ברע. אומר רמב״ם, אדם יכול להיות, אם רוצה רק, צדיק כמו משה רבנו, ואם רוצה להיות ההפך משה רבנו, רשע כמו ירובעם בן נבט, הוא גם כן יכול. אל תחשוב אי פעם שישנה איזושהי מועקה, איזושהי מועקה שמעיקה עליך מאיזושהי סיבה כלשהי, אולי מעיקה מבחוץ, נאמר, אבל יש מועקות, אבל המועקות הללו הן לא אמורות לקבוע לך את סדרי חייך, לא לשעבד אותך. ואתה אמור לקבוע מה יהיה גורל חייך. רמב"ם חוזר על כך, תראו למשל במקור מספר, בהלכה ב', בכל זאת נקרא, הלכה ב', כדברים ארוכים, רציתי רק להביא ככה מראה מקומות, בהלכה ב', בפרק 50, מקור מספר 4, אומר הרמב"ם, אל יעבור במחשבתך הדבר הזה שאומרים טיפשי אומות העולם, ורוב גולמי בני ישראל, שימו לב רק לחילופי הלשון, בכינויים של מחנה הרמב"ם לעם, לבני ישראל שלא חכמים, הוא לא קורא להם טיפשים, הוא קורא להם גולם, הם מפותחים עדיין. אז אל יעבור במחשבתך הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן. לכל אדם ראוי לו להיות צדיק, כמו שרבנו, כשאמרנו, רשע כרובם בנבט, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או קהילה, יהושע, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכהו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו, מדעתו, נוטה לאיזו דרך שירצה. וכו' וכו', יש כאן דברים ארוכים, גם אולי שוב פעם נראית עליך ג', אבל זה בטר, אנחנו נעזוב את המקור הזה, כי אני רוצה להתרכז במקור הבא. הדבר הזה, הלכה ג', הדבר הזה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, של מר, נתתי לפניך, היום את החיים, וכו' וכו'. טוב, לא נמשיך הלאה. מה שהרבה עובד כאן, לשכנע אותנו, כי נדמה הרבה פעמים, אני חושב לפחות שנדמה לחלק מאיתנו, אני מניח, גם נתקל בזה בעצמי הרבה מאוד פעמים, שהמציאות החיים שמתרגשת עלינו, חדשות נפקרים, אין מציאות אישית, מציאות כללית, היא, זה לפעמים מכריחה אותנו, לחשוב בכיוון מסוים או לעשות דברים מסוימים. אז יוצא ככה עוד פעם, רק נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. פתחנו בתחילה, דיברנו על הזמנים המיוחדים, והזמן הזה, כפי שאומר המהר"ל, הוא זמן מיוחד, יש בו מימד של חירות. במהות הזמן מימד של חירות. ודווקא משוגח יצאנו ממצרים בזמן הזה. מגלגלים זכות ליום זכאי, אומרים חז"ל, כאן לזמן, יש מין משהו מיוחד, אנחנו לא יודעים להגיד מה זה או משהו הזה, יש, הזמן הזה אפשר לומר הוא זמן חירותי, ובו אפשר באמת להביא, להוציא מהכוח לפועל מתוכנו את אותה חירות, קל יותר נאמר כך, כן? או קל יותר נאמר כך לבוא לידי שמחה, נאמר בחודש אדר, אמרנו זה נמשך גם בחודש ניסן, וכן הלאה גם בזמנים המתחלפים בשאר ימות השנה. המשכנו ככה במה ששאלנו בעצם בשאלה למה התורה פותחת את, אמר, את תחילת היפרטות הלכותיה של תורה לאחר עשרת הדיברות בפרשה של הלכות עבדים. הרי אמרנו, יהיו מעט מאוד עבדים בעם ישראל, התורה מגנה את העבדות, בעצם בהלכותיה רואים את מה שהרמב"ם מביא, אותה איגרת של אותו סנאט, אותו איגרת שנשלחה לסנאט הרומי, על מיעוט העבדים בעם ישראל, והתשובה שאמרנו כרגע, שעד רבה, בתוך התבוננות בפסוקים של התורה, רואים שהתורה בעצם קוראת פה על שחרור עבדים, קוראת לחירות, מגנה את העניין של העבדות, ואמרנו שהעבדות היא אדם שנטול בחירה חופשית. העונש הגדול ביותר, גם שפרעה נענש בו, כן, הוא נטילת הבחירה החופשית, בהשתעבדות בעצם לאיזשהו גורם, אחרי שהוא גורם פנימי, תוכחה, יצרים, אוגרים חיצוניים, מוסכמות חברתיות, וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני ומיני דברים שהם חיצוניים לעצמיות שלך. מה שרציתי יותר לעסוק עכשיו, זה ככה ביחד איתכם, זה במכתב מעניין, שבדרך כלל הבחורים היותר צעירים, אני לא יודע, אני בתקופתי, שאני הייתי ככה, מי שמכיר את המכתב הזה כאן? מאיפה הוא צולם? בבקשה? כן, מכתב לברורים. לא מכירים? שהם בוגרים. איך? מכתבי יוני, כן, מכתבי יוני. בני עקיבא, חשבתי שכולם מכירים, אבל חבר'ה פה מבוגרים יותר. יצא לי להכיר את הבן אדם גם, תקופתי אותי בצבא עוד, לפני הרבה שנים. ובחר אדם מיוחד, מי שקורא גם בספר, ראש אדם מיוחד, בהחלט, היה, אמר ככה, בעל כישרונות רבים מאוד, רבים ומגוונים, לא רק בתחום הצבאי, אלא גם בהרבה תחומים אחרים. המון אהבת ארץ ישראל, עושה משורר, בעל מחשבה. והמכתב שחותם את הספר הזה, מכתבי יוני, מכתב, לעניות דעתי, שמצריך לימוד. ואני אנסה לעשות את זה, אני אקרא את המכתב בשלמותו, ואחר כך ננסה ככה ללמוד אותו. אני חושב שאפשר הרבה ללמוד מהמכתב הזה. אני לפחות למדתי בו לגבי עצמי, אני חושב שאני מאוד הוא גם לגבי המציאות, המיוחדת של הדור שלנו. טוב, אני אקרא את הדברים, אני עומד בשלב, זה מכתב האחרון שהוא כתב, דרך אגב, על פי התיארוך, אין פה את התאריך, אבל נמצא במקור, נמצא גם התאריך, בתחילת ההכנות למבצע אנטבה, שבו הוא נהרג, וזה מכתב שחותם את הספר. הוא כותב כך, אני עומד בשלב קריטי בפרשת חיי, לפני משבר פנימי עמוק, שמערער זה מזמן שרשרת מושגי. המכוחך והעצוב בכל הפרשה הוא, שפתרון היחיד, שצורת חיי את כה מאפשרת לי, הוא להמשיך באותו חריש עמוק, באותו שדה מייגע שבו אני נמצא. תזכו, מדובר פה אדם, משמש בתפקיד צבאי מאוד נכבד, מה שנקרא, הרבה חושקים בתפקיד הזה. היה אז מפקד סיירת מטכ"ל, והתחילת ההכנות, המבצע אולי היותר מזהיר, נקרא לזה ככה, של הצבא שלנו ככה, בתולדותיו נדמה לי, וככה הוא, זה המצב שלו, תחילת ההכנות למבצע הזה. אני עייף רוב הזמן, אבל זה רק חלק מן הבעיה. איבדתי את אותו הזיק החיוני כל כך לעשייה, את זיק החדוות היצירה, ההתחדשות, ההתעוררות. לא פעם אני שואל את עצמי מדוע, מדוע דווקא עכשיו, העבודה אינה כובשת אותי, ואינה משבלת אותי. טעות. זה להפך, היא משבלת אותי. ואני רוצה בכך. אני עושה דברים כמעט שצריך לעשותם, לא בני שאני רוצה לעשותם. וחוזרת השאלה המציקה, האם מותר לי לחיות כך, לעבוד כך, ולחלות את עצמי? והתשובה אומרת תמיד, שיש להתמיד ולסיים בדבר שהתחלתי בו, שיש לי מחויבות לא רק כלפי העבודה, אלא גם כלפי עצמי. מלך ידיים מוכן להחזיק מעמד עוד 10 חודשים, הוא צריך להשתחרר עוד 10 חודשים. מרוב הדברים שכתבתי מוצגים בסימני שאלה, וילדתי את התשובות, הרי שלא הייתי מתלבט כל כך, מתעשר כל כך. אין לי זמן לעשות אפילו את הדברים הקטנים הנחוצים, לתקן סתימה שנפלה מהשן, לסדר חוט מנורה קרוע, לפנות חוט חשמל לפטיפון, לנוח, לא לעשות שום דבר מחייב, לעצור. אמת, קשה לי כפי שהיה קשה לי רק מספר פעמים מחיי. בדבר המדאיג הוא שגם האלטרנטיבות מחוץ למעגל הצבאי הוא עם זוהרם. אולי תמיד קסמו לי יותר, כאילו חשבתי עליהם בצורה ממשית. ועכשיו, כשאני מדמיין את הדבר לעצמי, אני מפקפק מעט. אם אספיק כוח להתחיל הכל מחדש, אני גם לא רוצה לשרוף בחיי קשרים, כי אולי ארצה עוד לחזור לצבא, שבו הייתי שקוע בכל שנות בחרותי. אני מוכרח לעצור ולרדת עכשיו, מיד, קצת אחר כך, וגם אעשה זאת, אבל עוד מעט. אני נזכר בצעקה המטורפת והאומללה, במחזה שראיתי מזמן, "Can't stop the world, I want to get off." יצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אבל אי אפשר לעצור את הכדור המטורף שעליו אנו נעים. וחוקי הכובד אינם מאפשרים לנו להתחמק ממשיכתו. וכך, תרצה או לא תרצה, חי ומת, יוראים. אז אתה, כן, בפנים, תקוע, מה שנקרא, והוא, גם מ-340 אחר כך נהרג, שזה מעניין, אני יודע, אני לא... לא יודע אפשר לעשות, הקשרים כאלה ואחרים, מי בא בסוד השם, אבל הוא היה הרוג היחידי מצל טבע. מצל טבע, יצא לי באותה תקופה, היו מאות חיילים, לא רק היחידה הזאת, מאות חיילים. הירוג היחידי, חטף כדור אחד פה בצבא, פה בעורק של הצבא, מת מעיבודם. נדמה שכאילו כתב פה את המוות שלו, אבל... עכשיו, איך אפשר להבין באמת? אדם שנמצא, נאמר ככה, מי שהתבונן בו מבחוץ, בדמות שלו, והכרתי אותו, את הבן אדם, האדם, לכאורה, נאמר ככה, פחות מאוד מוצלח, נאמר ככה, היה אדם שהצליח כמעט בכל דבר שהוא נגע בו. ונאמר, מעורר קנאה אצל כל רועב, נאמר ככה. זה בפן החזותי החיצוני. כשאתה קורא את התיאור שהוא מתאר את עצמו, את התוך הפנימי שלו, הרי זה יש פה תחת דסטרה, אין תוכו כברו. זאת אומרת, אדם נמצא במצב נפשי כשהוא מעיד על עצמו. קריטי. קריטי זה כבר, זה לא חולה אנוש, זה קריטי. ומעניין הוא לא מסביר גם מה, הוא לא יודע. מה עובר עליו, הוא לא מבין, הוא שואל את עצמו שאלות, למה זה כך? מה קורה לי בעצם? הוא שואל את עצמו אותו גם, למה הבאתי בעצם את אותו זיק, את הזיק החיוני כל כך לעשייה, את זיק חדוות היצירה, התחדשות, ההתעוררות, כן? זה מכתב של כל כולו ייאוש, אני חושב ייאוש קיצוני מהחיים. אדם שמתעורר בבוקר ועומדות לפניו משימות, כשעומדות משימות לפני מפקד סיירת מטכ"ל, ואז באותם ימים משימה כמו שחרור חטופים באנטבה, אז לא יכול לקום ככה בבוקר. ולא יכול למצב נפשי שכזה, וכך הוא היה. תראו איך המחשבה שלו מתחלפת, שהוא אומר, העבודה אינה כובשת אותי ואינה משבלת אותי. הזכרנו שיעבוד, כן? אז הוא אומר, הוא שואל, מדוע דווקא עכשיו, כן, למה דווקא עכשיו אני איבדתי את אותו זיק החיוני כך לעשייה, זיק חדוות היצירה? אז הוא אומר, מדוע? הוא שואל את עצמו, העבודה אינה כובשת אותי, ולמה משבלת אותי? הוא אומר, ההפך, טעות, היא כן משבלת אותי, ואני רוצה בכך. במה עבודה כזו של מפקד סיירת מטכ"ל, שלא עושה גלבים פה על הציר פה, פה ליד יקיר, שאולי זה קצת משעמם, אז אלה הדברים ביותר יצירתיים, אז איך היא משבלת אותו? למה לא רוצה בכך? יש גם חשיבות לאומית גדולה כמובן. הוא שואל את עצמו, איך זאת השאלה מציקה, אם מותר לחיות כך, לעבוד כך, ולחלות את עצמי? מרגיש שהוא מחלה את חייו באופן שבה הוא חי. ותראו מה שהוא אומר כאן, בתשובה, אומר תמיד, יש להתמיד ולסיים בדבר שהתחלתי בו. יש לי מחויבות לא רק כלפי העבודה, כלפי עצמי. תשובה, איזה תשובה? תגידו אתם, איזה תשובה? התשובה אומרת תמיד, התחלת, תגמור, התחלת, תסיים. מה, איזה תשובה? מי נותן לו את התשובה הזאת? שרוצה לומר, מה? בבקשה? לא שמעתי? איזה מציאות? הוא לא בחר, הוא לא רוצה לסיים. הוא אומר, אין לי כוח, אני לא יודע שלי. הוא אומר, תשובה כזאת, הוא שואל, אם מותר לחיות כך? הוא אומר, יש איזושהי תשובה שאומרת, אומרת תמיד, אומרת. מי, תשובה של מי? בבקשה? של החברה, אני חושב, של ההורים, של החברה, של המוסתמות, של מה שמצפים ממני. זה לא אני עצמי, כן? הוא אומר, אני עצמי, אני רוצה, כפי שנגיע פה לסוף, קראנו אותו מקודם, אני רוצה... לרדת, לקפוץ, להשתחרר מהחוקיות הזאת שמשבט אותי בעצם. החוקיות היא לא רק חוקיות, הוא לא מדבר על חוקיות פיזיקלית. שבסוף נדבר על חוקי הכובד, הוא לא מתכוון כאן לפיזיקה, כן? שמכן, היה גם פיזיקה, היה בחור הזה. אז אלא כל האטמוספירה שאנחנו חיים בה, האטמוספירה של ההרגל, ההרגל שהתחנכתי בו. אני חושב גם המשפט הראשון שהוא אומר למעלה בתחילת המכתב, כשהוא מדבר על השלב הקריטי, הוא אומר, המשבר הזה שמערער את זה נדמה את שרשרת מושגיי, חשבתי על איזה מושגים הוא מדבר, אני חושב שהוא מדבר על מושגים, שהם, הוא התחנך על פיהם, אתה יודע, של רעות, של חברות, של הקרבה, של מסירות, אפשר להמשיך עוד כל מיני תארים שכאלה, או מושגים שכאלה, אתה יכול להתחנך, גם מכירים את המשפחה, וכו'. ועבד הארץ וכן הלאה וכן הלאה, אבל פתאום כל אותה שרשרת מושגים נשברת, משבר פנימי עמוק, בלי להבין מדוע, בעצם, הוא לא מבין מדוע, ואין לו כוח לקום בבוקר, למפקד סיירת מטכ"ל, תחילת ההכנות נפצע על צבא, אין לו כוח לקום בבוקר, אין לו בשביל מה לקום בבוקר. ואז הוא אני ממשיך הלאה, אני רוצה ככה, גם מקוצר הזמן, כי אפשר לנתח דברים נוספים, אבל לחלק האחרון שלו, שוב שקראנו, אני רוצה לקרוא את זה יותר לאט, הוא אומר, אני מוכרח לעצור ולרדת עכשיו, לא מקווה לרדת מן הארץ, כן? לרדת מהמקום שאני יצא בו, לצאת החוצה, מיד. אני נזכר בצעקה המטורפת והאומללה, תראו איזה ביטויים, הוא מדבר על עצמו, אני נזכר באיזושהי צעקה המטורפת שהוא ראה במחזה, שמע במחזה, אבל אני אשתם את ההצעקה המטורפת והאומללה שלו. כן, יצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אבל אי אפשר לעצור את הכדור המטורף של אבנו נעים. אני חשבתי ככה, שקראתי את המכתב הזה, נשנים כבר, חזרתי לו הרבה מאוד פעמים, אז תיארתי לעצמי אותו, ולא רק אותו, אני לא רוצה להגיד אותנו, אני אגיד את עצמי לפעמים, כן, ויתכן גם אחרים. עולים על איזשהו, הולכים לאיזשהו לונה פארק הזה, ו... עולים על איזשהו גלגל ענק ככה, שמסתובב, יש שם מושבים כאלה על הגלגל ענק הזה. יש מישהו למטה שמסובב את הגלגל ענק הזה, מאיזשהו ככה, קורא לזה מנואלה, משהו כזה, מסובב את זה. אתה עולה על הגלגל הזה, מסתובב פעם, פעמיים, מסתכל על הנוף, מלמעלה, מלמטה וכו' וכו', כל הזוויות. וזהו, הבנת, עכשיו אתה רוצה לרדת. אתה צועק לאותו, אתה קורא לאותו שמפעיל למטה, תעצור, אני רוצה לרדת. והוא לא שומע אותך. ממשיך לסובב את הגלגל הזה. אתה חושב שהוא לא שומע, אתה מגביר את קולך. ואתה צועק, אני מבקש לרדת, לצאת מתוך המעגל הזה. והוא ממשיך לסובב את הגלגל. והוא מרים עוד יותר את קולו, ועוד יותר. מתחיל לצעוק. הצעקה אפילו מטורפת, כי אתה רוצה לצאת מתוך המעגל הזה, ואתה לא מסוגל. זה מה שהוא אומר. אי אפשר לעצור את הכדור המטורף. את העולם, או מעגל החיים. אוכות החיים, צורות החיים, השלב אנו נעים. וחוקי הכובד אינם אפשרים לו להתחמם ממשיכתו. כך, למעשה, תרצה או לא תרצה. זאת אומרת, אתה, אין לך שליטה למעשה, בנעשה, איתך. אתה ניצב בתוך הדבר הזה, בתוך החיים עליו. אני חושב שהתיאור שמתאר פה, הכותב, את המצב הנפשי שלו, ואת איך שהוא חי, הוא ממש, אני חושב ש... אפשר לומר מנוגד למה שאמר הרמב״ם, אבל ודאי שהרמב״ם היה, אם היה קורא את הרמב״ם, והיה רואה שמה שאומר, מה שאומר הרמב״ם, שרשות לכל אדם מתונה, אם רצה לתת את עצמו לדרך טובה, שאדם למעשה חופשי לגמרי, לעשות את כל אשר בליבו, ואין תשובה כזו, אין תשובה שאומרת, אם התחלת אתה צריך לסיים. מה זאת אומרת תשובה כזאת? ואין שרשרת מושגי, זאת אומרת, אתה תברר לעצמך את מושגיך, ותקבע את מושגיך, ואתה תקבע אם אתה ממשיך או לא ממשיך, ולא, זאת אומרת, אין שום אילוץ בעצם לך בחייך. אתה, זאת אומרת, גם דבר שנראה כאילוץ, אם תתבונן בו ותלמד אותו, או אתה מחויב ללמוד ולהבין ולהפנים, את הדבר שנראה בעיניך כאילוץ, עם הדבר, ולבחור בו, זאת אומרת, כל אתה לא בוחר בדבר עצמו, אז זו בעיה, זאת אומרת, זה דבר חיצוני. אני אומר את הדברים לא רק לגבי מוסכמות חברתיות, גם לגבי התורה. זה דברים קצת ארוכים. ותראו, זה ניצר בהרבה מפרשים, לא הבאת כאן את המקורות עצמם וכו', אבל כשאדם צריך לבחור בתור, אומר המגיד משנה, מי שרוצה לעיין, המקור הזה נמצא כאן בסוף הלכות לולב, כשהרמב"ם מדבר על השמחה, אז אומר שם, בעל המגיד משנה, כנושא הכלים של הרמב"ם, כשאדם צריך לבחור בתור, בגלל שהוא טוב, זאת אומרת, לא לקבל את הדברים מאליהם, ללמוד אותם, להבין אותם, לעשות את הדברים מתוך בחירה, על כך אנחנו מצווים, גם בלכותיה של תורה, לא לעשות את, לא לעשות את מה שאנחנו עושים כמצוות אנשים מלומדה. כי אנשים בנשמה גדול, נשמות גדולות, כמו באמת אותו בעל המכתב שקראנו, שבאמת היה בעל נשמה גדולה, אז הוא אולי יכול להסתפק באורחות החיים שהוא חי עד אז. אני חושב שמה שחסר לו זה כותרות, לתת שמות למה שהוא חי, הרי הוא עשה דברים מאוד טובים בסך הכל בחיים שלו. עסק, מסר את נפשו למען עם ישראל. אבל כשהדברים שהוא עושה, הם לא ברורים לו, למה הוא עושה, למה הוא עושה וכו', אז מגיעים למצב שכזה, אני חשבתי ככה, וכך מסתיים הספר, שאותו יוני עמד לפני שתי ברירות. מי שרוצה לומר אולי, מה שתי הברירות שעמד לפניהם? אני אומרת, אני יודעתי, אני לא יודע, תגידו אתם. איך? או ללמוד תורה, את אומרת? בסדר? או? כן, אני חשבתי ככה, זה אולי נשמע חריף מדי, זה מה שחשבתי בעצמי, אבל לא חייבים להסכים. אני חושב שהוא עמד לפני שתי ברירות, או... אז לחזור בתשובה, זאת אומרת, להיפתחנו רק ככה לכל הגודל הזה, שאנחנו משתדלים לחיות אותו, לפתוח את המעגל הזה של השוקטל, והמעגל העולם הזה, שתראות שבה, אנחנו לא נמצאים במעגל סגור, יש המשכיות, יש את המעבר, וכו' וכו', עם כל ההתפרטות, ואו, אמר פה, אומר, או להיעלם מהעולם, מה שנקרא. ככה נדמה לי, וזה מה שקרה לו בעצם, זה דבר מדהים, אני חושב, ההמשך, נספר מי אחר כך. אני רוצה לסיים, באמת, גם השעה מאוחרת, לסיים בדברים ש... פעם איכשהו כתבתי אותם, לקראת חודש ניסן, על החירות, לפי אני יודעתי. בזה באמת לסיים. החירות היא הנאמנות המוחלטת לטבע העצמי שלך. בסוף, בסוף. כל מה שבאמצע זה תשאירו לכם, תשאירו בבית, תצליחם בעצם, דברים יושב לך. כל מה שאת, כל הדף השני בעצם, מה שקודם, עצמיות האדם, זה לעיון עצמי, זה כל ניקח מאורות הקודש, מהחלק שלי של אורות הקודש, של דברים חשובים, אבל נעבור לעמוד האחרון. החירות היא הנאמנות המוחלטת לטבע העצמי שלך. למאוויי נשמתך שלך, ללא מבט פוזל לצדדים, אל עבר הטוב היפה של האחר, של החברה הסובבת. דיברתי עם חבר יקר שאינו שומר תורה ומצוות, ובעת שיחתנו גילה את ליבו שכן הוא חש את האמת שבדרך התורה, הקיים בו חשש להשתעבדות לתכנים שעדיין אין רוחו בשלה לקבלה. רוצה הוא כך אמר שהדברים יזרימו אל תוכו ואיתו באופן חופשי בטבעיות. הקשבתי היטב לדבריו והיררתי, האם גם בי מתקיימים אבי נפשו של החבר, האם אצלי, אצלנו, חיים תכני רעיונות בהתאמה לטבע הנפש? האם עמל אני לשם כך, או שנוח להיות בחמה חמימה שלנו, ולהמשיך לחיות כבעבר, ולא לצירת רגע למחשבה, בדיקה ושאלה? עולה של החירות קורה לנו מתוכם של הימים הבאים אלינו. היו עצמכם. הקשיבו לשיח נשמתכם, והביאו אותה לידי ביטוי חופשי ככל האפשר. סך לי אדם, מרגיש אני שהחיים מקופפים אותי. שאלתי מדוע? הוא ענה, קשה לי, מכל עבר שומע אני קולות, עשה כך או אל תעשה כך, ואינני יודע אנה אני בא. איבדתי בו ושאלתי, מה חפצת לעשות? אורו עיניו, והוא החל לספר על רצונותיו ללמוד נושא מסוים, בא לבד לעסוק בדבר אחר, חפץ החדל לדבר, ואמר בשקט, זה לא ילך, כולם מתנגדים. יש פה איזה פעילות כזאת. למטה, שאלתי מי הם, תראו למטה, פשוט יש כאן צילום, נכון? שאלתי מי הם. אנשים שאני מוכיר ומכבד, ענה במבוכה. וחשבת על כך? בכל זאת נלך רוצה בכך? חזרתי ושאלתי. כן, יש לי באותו חבר. זה מה שאמרתי בתחילת שיחתנו, החיים מקופפים אותי. הרגשתי רצון אז לאחוז בו, לטלטלו ולומר לו, קום, חיי את החיים שלך. החיים ניתנו בידך למשול בהם, ולא הם בך. הרי מכיר ויודע אינך הטבע נשמתך, את מבייך הכמוסים, כן מדוע אינך פורץ קדימה, משחרר את עצמך, תן דרור לכוחותיך הרעננים. עבדי השם ינינו, והוא הרי מלוא כל הארץ כבודו, אוצר רוחות ומחבל במשכנו. וכל אחד מאיתנו נמשך ממרומי עליון, כדי להופיע את נשמתו כאן, בתחתיות הארץ. אל החופש אנו קוראים לחירות האמיתית, לגילוי עצמיותנו וחיים. תודה רבה.